ברשות מורנו ורבנו ועטרת ראשנו המרא דאתרא כבוד הרב רצון הרוסי איש בן חיל רב פעלים, ברשות מורי ורבי הפרטי רב שלמה דיכובסקי שלמדתי אצלו בכולל, יכול להיות שאפשר לפתור את הבעיה כשאנחנו נגיד היום הרהג, הוא יכול לפרש את זה הרב הגמלאי, אנחנו נפרש את זה כדרכנו הרב הגאון. ברשות כל היושבים בנשיאות, איש איש לפי כבודו ומעללו, הקהל הקדוש. אני רוצה להביא מקרה שהיה אצלנו בבית הדין, היה ככה, הייתה תאונת דרכים. כלומר, משפחה נסעה ברכב, הייתה תאונה קשה, הבעל הוא, הגבר הוא שנהג ברכב, ונהרגו שני ילדי בני הזוג. טוב, זה כמובן גרר משפטים, כלומר, הצד שכנגד טבע את הבעל, והאישה שנפצעה קשה, גם לה הייתה תביעה מול הבעל בבית המשפט, והוא יצא חייב בדינו, חייב בעליל, כלומר, הוא היה אשם לחלוטין בתאונה, זו הייתה הפסיקה של בית המשפט. מתוך כך, התערערו היחסים בתוך המשפחה. כלומר, האישה לא הייתה מסוגלת לסבול את הבעל. זאת אומרת, היא כל הזמן הייתה לה, הוא רק היה מתקרב אליה, רק להיות איתו. באותו חדר הייתה לה תחושה, זה האדם שרצח, שהרג את שני הילדים שלנו. והאמת היא, שנקודת המוצא הייתה, שניהם רצו לקיים את המשפחה, זה לא תענוג גדול לפרק משפחה. והיו משתדלים, הולכים אצל רופאי הנפשות, ועשו כל ההשתדלויות שבעולם לרפא אותה מהדיכאון הזה. אבל לא עלתה בידה. סוף סוף האישה הזו נמשכו ונמשכו, ורואים שאין תכלית, והיא רוצה גט. שאלה, איזה עילת גירושין יש לנו פה? מה הוא עשה סך הכל? נכון? הוא אשם בתאונת הדרכים. הוא נסע שלא כדין. אבל מה הוא עשה לך בכי? הוא רצה את זה? הוא רצה שימותו הילדים שלו? לא רצה את זה. קרה. יש פה עילה? מה יש פה? אז כדי להראות עד כמה הדבר הזה מסובך ומחודש, ומהבחינה הזו דווקא חבל שכבוד הרב דיכובסקי לא פה, כי אני רוצה להביא דוגמה שהוא, כשהוא ישב בבית הדין הגדול, היה להם מקרה שאישה הרגה את בנה ברצח מתוך החמים. כלומר, הילד היה חולני, והיא לא יכלה לסבול אותו מסכן, היא אפילו רחמה עליו, כמה שהילד סובל, ורצחה אותו. ואז הבעל תבע גירושין. למה? שהיא רצחה את הילד שלנו. ואז בית הדין הגדול התחיל לדון, נו, אז מה? זאת אומרת, איזה עילת גירושין יש פה? ואז הם דיברו, הם לקחו את זה לפרשה של עוברת על דת. עוברת על דת, יש כל מיני שגזמה על בעלה של לביגוי, כל מיני, כל הדברים הידועים שבו עוברת על דת. ואז, כיוון שהם בנו על הסעיף הזה, ונחלקו ביניהם השלושה, כי זה סעיף חלש, כי אם אתה אומר מצד עוברת על דת, את צריך התראה. ובעוברת הדת יש גם הלכה שאם זה היה מתוך כעסה, למשל בעלה הרגיז אותה, ומתוך כעסה היא הלכה בפריצות, גילתה זרועותיה. זה לא נקרא עוברת הדת. כיוון שהם לקחו את זה, זה הדבר היחידי שהם מצאו. מה, היא רצתה להרוג ילד? תשכח, אישה עולה. מסכנה. וכיוון שהם בנו על הסעיף הזה של עוברת הדת, אז זה חלש. כלומר, גם, ובמקרה שלנו, כל שכן. מה הוא עשה? הוא עשה תאונת דרכים. נכון שהוא עבר על דת, הוא רצה להרוג ילדים? בקיצור, אם הולכים על זה, זה חלש. למה אני מביא את הפסיקה שלהם? כי אני רוצה להגיד, בכלל לבוא ממקום אחר. האישה הזו מה אומרת? הוא רצח לי שני ילדים. יש פה במידה מסוימת טענת מאיס עליי. אלא מה? מה החידוש במאיס עליי הזה? לא מצינו, עד היום, מה זה מאיס עליי? רגיל. מאיס עליי זה... נגיד, יש במערשל מי שמשתכר, או מי שמשחק בקלפים, או מי שמאבד ממונו, או נגיד שיוצא עם אחרות, כל מיני סוגי פוליפוס, מומים, כל מה שתגיד, מאיס עליי רגיל. אבל אין בהלכה מאיס עליי נפשי. כלומר, כאן, לבעל מאוס עליה, למה? יש לה איזה רגש נפשי. האם נגיד, האם נרחיב, זו השאלה העקרונית. האם אנחנו ניקח את טענת מאיס עליי ונרחיב אותו גם למושג נפשי? ואם נעשה את זה, אז בבת אחת פתרנו הרבה בעיות. למשל, אנחנו, תמיד, כמו היה לנו מקרים, שאשת אברך, היא ציפתה שיהיה חיים של... והוא מיד נטש את הדת לגמרי. אז אנחנו ניקח את זה לטענת של מאיס עליי נפשי. עכשיו אולי נעלה עוד דרגה. למה זה חידוש? כי המציאות נשתנתה. כלומר, בזמן חזל, מה אישה ציפתה מבעלה? שיזון אותה. אם אתה מביא לי אוכל, אז הכל בסדר. יש ילדים? ברוך השם. היום אין נישואין בלי זוגיות. זה דבר חדש. פעם לא ידעו מזה, לא חשבו, בשביל מה צריך זוגיות? צריך להיות אוהבה כגופו, צריך להיות מכבדה, יותר, הכל טוב ויפה, אבל לא חשבו על זוגיות, על הרמוניה, זה לא היה תנאי בנישואין. אם אנחנו נגיד, ויש בזה טעם, אתה רואה לפעמים זוג, זה ברור שהנישואין עבד עליהם הכלח. אבל אין, אתה לא מוצא שום דבר, אין כאן איזה משהו כזה בטון שאתה יכול להגיד, מתו הנישואין. אז יש מקום לומר שיש כאן מאיס עליי, ואני רוצה לומר שזה אפילו באמתלה מבוררת. כלומר, זה ברור במציאות של היום, שבמקום שאין זוגיות, יש כאן מאיסות. טוב. עכשיו רגע נחזור למקרה שאמרנו. עכשיו, בעצם למעשה, יכול להיות שזה יקצין, אני רק למעשה הרי אני לא בא פה להגיד שיעור או זה פסקים, זה לא. אני בא רק להגיד רעיונות וכל אחד יחשוב על זה. אם אנחנו נגיד למשל האישה הזו המסכנה, שהיא לא יכולה לסבול את בעלה בגלל שהוא הרג את הילדים. אם אנחנו נגיד שיש כאן מאיס עליי באמתלה מבוררת, ואפילו נגיד יותר מזה, בעצם היא חולה, אין לה ברירה, אין לה שתי אפשרויות לבחור. למשל, מורדת עליי, מורדת שלמה, שואלים אותה, למה את מורדת? היא אומרת, אני חולה. היא לא יכולה לסבול תשמיש, זה ניקח את המקרה הקלאסי, פשוט מאוד. אחת שהיא מורדת בגלל שהיא לא יכולה לסבול תשמיש. אז זה כתוב בפוסקים בפירוש, זה לא נקרא מורדת, מה אתה רוצה ממנה? היא חולה. אז מי אמר שרק מחלת הגוף זה מחלה? מה פתאום? אם יבוא רופא ויגיד שזה שהיא לא יכולה לסבול את בעלה שרק את הילדים, זה לא החלטה, זה ברמת מחלה. אז זה יעלה עוד יותר דרגה, זה לא רק שזה יהיה מאיס עליי באמתלה מבוררת, זה בכלל לא יהיה מורדת. כי זה כבר בא, זה נכנס לקריטריון אחר של חולי. טוב, עכשיו בוא ניקח איזה נקודה אחרת שאני... אגב, ולמשל, אם נגיד ככה, שזה מגיע למצב שאפילו לא מורדת, הוא אפילו יצטרך לשלם את הוצאות המשפט שלה. למה? הרי, בוא נגיד ככה, סתם ניקח שאלה כזו. אישה שעשתה תאונת דרכים, הוא צריך לשלם את התשלום? או אישה, נגיד סתם, בואו מדברים על ענייני רכב, היא חנתה שלא, חנתה וקיבלה כנס, הוא צריך לשלם את ההוצאות שלה? אז זה אגב, תלוי במה שיש בפתחי תשובה, הפתחי תשובה הביא את זה כמחלוקת. בהתחלה הוא מביא את תשובת דייני פרנקפורט, שהם אמרו, הרי כתוב חלתה חייב לרפותה. או נשבט חייב לפדותה. אז דייני פרנקפורט אמרו שגם אם היא נשבט ברשלנות שלה, הוא חייב לפדות אותה. גם אם היא חלתה בגרמתה, שהיא לא שמרה על עצמה, הוא חייב. והפתחי תשובה חולק הזה מביא את הריטבו, הוא אומר תימה עליהם שלא ראו את הריטבו בכתובות, שהוא אומר שלא, לקטה חייב לרפותה, דווקא כשזה היה שלא באשמתה, אבל אם זה היה בגרמתה, אז הוא לא חייב, כן, דברים ידועים, מה שאומר שם, אז כל אחת תפיל את עצמה וכו'. טוב, נעזוב את זה. עכשיו, אני רוצה, ככה. עכשיו, מה קרה עם הזוג הזה? טוב, נגיד, נגיד שאנחנו אומרים שיש כאן חיוב בגט, מאיס עליי וכו'. בהמשך, עכשיו, אנחנו כדיינים, הרי מה הגבר אומר? אני רוצה שלום בית. מה היא אומרת? אני רוצה להתגרש. אבל אנחנו יודעים את האמת, שמה? שהוא בעצם יש לו מישהי אחרת. הרי תהליך גירושין זה מתמשך וזה עם דינמיקה משלו, זה לא עומד במקום. הוא יש לו אישה אחרת מנתן. והיא גם כן. הרי הם לא נזירים, זה מדובר באנשים צעירים. גם לה יש מישהו אחר. עכשיו, היא לא אומרת את זה, והוא לא אומר את זה, למה? הוא לא אומר את זה, כי זה יפריע לו לשלום בית. היא לא אומרת את זה, כי זה יעמיד אותה בעמדה נחותה, אבל אנחנו יודעים את האמת. עכשיו ככה, אני רוצה לשאול כזו שאלה. עכשיו, מה בעצם מפריע להתגרש? הרי כבר מתו הנישואים. הכסף. הרי רוב, העיקר זה בכסף, כי זה למעשה תיק ש... בנקודה הזו זה ממש יושב בפנינו כעת תיק, שמה? הדירה שווה 700 אלף דולר. וזה השאלה, מי ייקח את הדירה? אז אני רוצה לשאול כזו שאלה. אנחנו יודעים שהיא עוברת איסור. אבל למה אנחנו לא מגרשים? הרי שניהם כבר מתחננים להתגרש. כי שניהם באותה דירה ואנחנו בבעיה של איסור. איך ימשיכו לגור ביחד אחרי הגירושים? ואני שואל, אתה רוצה מה לחסוך את המגורים יחד באותה דירה באיסור אחרי הגירושים? ומה אתה מנתם מרוויח? איסור אשת איש. אז מה? עד היום דיינים לא עשו את זה. אין כזה דבר. לא היה ולא נברא שזוג גרים ביחד ומסדרים להם גט. אין דיין אחד שעשה כזה דבר והפוך. עד כדי כך מחמירים, אומרים, יש כמה פסקי דין שאומרים שאפילו, לא רק שלא, כבר גרים בדירות נפרדות, יש פסקי דין, שהיה להם חנות משותפת. אמרו להם, והם רצו לאשר בהסכם הגירושים, שבחנות הם עובדים יחד. לא נתנו להם לאשר את הסכם הגירושים, לא נתנו להם להתגרש. למה? איך ניתן לכם להתגרש ואתם עובדים יחד בחנות? יפה מאוד. עכשיו אני שואל אתכם, אבל הם עוברים באיסור. ולמען האמת, למשל, היה לנו הרבה איזה מאות מקרים. אתה אומר לגבר, נו, אז מי עוזב את הדירה? אז הוא אומר לך, תשמע, זה חבר'ה רוסים, אנחנו עובדים עם כל עם ישראל. אז הוא אומר לך, תשמע, אתה רוצה, אני אחתום לך שאני עוזב את הדירה. האמת, אני וכולנו, אני כל אחד, אנחנו גרים יחד באותה דירה. אין לנו כסף, זה לא לוקסוס. וזה גם מצוי בשכבות סוציו-אקונומית, נגיד אתיופים. הרי התיקים שלהם לנצח, כל אלה שגרים בדיור הציבורי, המעמידר וכו', שניהם רוצים להתגרש ולא יכולים להתגרש. למה? כי הם גרים באותה דירה. אתה אומר להם, תיפרדו. אומרים, הולכים לעמידר, אומרים לעמידר, הרבנות אמרו לנו להיפרד. מה העמידר עונה להם? תביאו לנו תעודת גירושין. הרבנות לא... אז זה מעגל שוטים. כלומר, העמידר לא נותנת להם דירה חילופית לחלק את הדירה, כי הם נשואים. הרבנות לא נותנת להתגרש, כי הם באותה דירה. אז... זה לא עוזר, זה לא עוזר, זה לא עוזר. תכלס, כבר חשבנו על זה. מה לא עשינו? זה לא, זה, זה, זה בעיה כוללת, אי אפשר לברוח מזה. בקיצור, נסכם את זה. ואם יגורו יחד, הם גרים, שום דבר, על הנייר. אז זה, תכלס, ככה. מה הבעיה שלנו שהם גרים יחד? מה הבעיה? קודם כל, אני רוצה לקרוא את הרמב״ם. יש פה רמב״ם כזה. תראו, הרמב״ם כתב חד וחלק. זה שנאמר בתורה ושלך מביתו, אין עניינו שלא ייגמרו גירושיה עד שתצא מביתו. כתוב בתורה, ויצאה מביתו. אז איפה התנאי של ויצאה מביתו? אומר לך הרמב״ם, בכלל זה לא תנאי. זה לא תנאי בגירושין. מי שיגיע הגט לידה גמרו גירושיה. ואף על פי שהיא בביתו, כמו שנתבהר. זהו. עכשיו, אומר הרמב״ם, הרמב״ם מוסיף, גם זה מאוד מחודש הרמב״ם הזה. הרמב״ם אומר שביצאה מביתו זה נוגע לשאלה שמי שגירש את אשתו ולנה אינו בפונדקים. נו. עכשיו, הרי זה ידוע שבזמן הזה יש כמה סברות בפתחי תשובה. או בגלל שאין מקדשים בביאה, אז נפל כל הטענה הזאת שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, או הרי בן כך אסורה עליו. אז הוא כן עושה בילתו בילת זנות. אם לא עושה בילתו בילת זנות, מה ירוויח? שתי אשתו ואסורה עליו. יש הרבה סברות שלא יוצא. אני אומר את זה כמחשבה. לא אומר, אין לי דעה, בוודאי לא קבלו דעתי, אבל יש מקום. בעצם ותיקי הדיינים הסכימו, גם הרב דיכובסקי, ועשיתי, נקרא לזה, סקר. בעצם יש הסכמה שאם המחיר של דחיית הגט הוא בעצם... זה שהם עוברים באיסור, שלשת איש, עדיף לנו שיעשו, ומה אתה תעשה, תחכה, אחר כך נצטר לדבר על הממזרים שהם יהיה, זה אין משהו אחר, ככה זה. טוב, עכשיו אני אחתום בעוד איזו נקודה אחת, ככה. התיק הזה, זה גם כן הגיע לבית הדין הגדול, מה היה שם? ככה. טוב, רבו, והוא גם מרביץ, עזבה את הדירה. ואז הוא גר בדירה, 700 אלף דולר, במסכנה הזו, גרה אצל סבתא שלה. אז אומר הגבר החכם, טוב, צריך להתגרש? בבקשה. אבל הרי כתוב שלא מסדרים את הגט, אלא אחרי שמסדירים את כל ענייני הממון. שלא יגיד, שיתאו אותי, שפורעים את הכתובה וכו'. אומר הגבר, בואו קודם נסדר, אני כבר ארכין ראשי, אני אתגרש. קודם נסדר את ענייני הממון, ואת זה הוא ימשוך לך שנתיים שלוש. זו הבעיה. והוא בא בטענה כזו. הרי כתוב בגמרא בכתובות, שמי נדחה מפני האי, מי נדחה מפני מי, נדחת מפנה. אז אם כן, אני קודם לקנות את הדירה, ואיך התרגיל עובד, לקחת עורכי דין הכי טובים, באים, מתחכמים, אומרים לך ככה, הרי נדחית מפניו, הוא צריך לקנות את הדירה. בוודאי אחרי שננהל את תהליך השיפוטי וכו' וכו', נמצא שהיא חייבת לו, והוא יוצא ממנה הרבה הרבה כסף, ובזה הוא יקנה את הדירה, ובינתיים היא תשב בחוץ, ואנחנו יודעים את האמת שכל הכסף אצלו. מה נעשה? טוב, עכשיו ככה, למה היא נדחית מפניו? אומרת הגמרא, תיתו לדיגר בקשה מדייתתה. באה מהרשע בסנהדרין, זה כתוב בכתובות. אומר, מה פתאום? למה? למה תלתו לדגר בקשה? ועד הרבה, גם הגט פשוט, בקוף יוטט, הוא אומר, אנחנו יודעים, בדינה דבר מצרה. אז אישה היא לא, אין עליה דין בר מצרה, כי אין דרכה לעסוק בביזנס. אז אתה אומר שתלתו לדגר בקשה מדעית איתה, מה פתאום? לא היה להם תשובה על זה. אבל יש לזה תשובה, אני רוצה להביא לכם מדרש תימני דווקא, מדרש הגדול. הוא אומר שם, מה פשוט? הוא מוסיף משפט מבריק. הוא כותב כזה דבר. ושלך מביתו, שלא תנסה איתו בשכונתו. אגב, כל זה איסור דרבנן. אז מה אנחנו מדברים? בשביל האיסור דרבנן שיהיה אשת איש ושיהיה ממזרים? טוב, עכשיו אומר, אמרת, מי מפנה מפני מי? האישה מפנה מפני בעלה. אפילו בת גדולים שבישראל. אבל למה? מה זה תלתו לדגר וקשה? למה? איך זה יכול להיות? אומר משפט מפתח. שדרך האישה לנסה מעיר לעיר. ואין דרך האיש לנסה מעיר לעיר. זאת אומרת, בוודאי שתלתו לדעית את הקשה מדי גברה. ודאי. אבל כשנישאים, מי הולך אחרי מי? בדרך כלל, האישה הולכת אחרי מקורי מי. וזה הפשט שהיא נדחית מפניו. כי ההנחה היא שהוא יתחתן, והאישה החדשה שתבוא אליו, תהיה אצלו. היא תתחתן, והגבר החדש שתתחתן איתו, ייקח אותה. זה קיים פשוט. תלתו לדגרה וקשה מדעים איתה, זה רק דין בגירושין, שיובילו אחר כך נישואין, אבל זה לא דין בכללי, ממילא בכלל לא קשה מכל הפרשה של בר מצרים. טוב, אז אני אנעל, רק הנקודה האחרונה, כן, מה נעשה פרשת הממון? מה נעשה, אז אמרנו ככה, למה הדין סוף טוב? למה היא נדחית מפניו? למה? תלתו לדגרה ושיהיה. אומר, כתוב בפסקי הדין המעדו הישנים, אז הם אמרו כזה דבר, זה רק דין של ישר והטוב. זה לא דין, אין כאן, זה לא גזירת הכתוב, זה שכל של תלתול דגברה. אבל אם בית הדין רואה, ביתרה מזו, הם אפילו הלבישו את זה, אולי בלי להרגיש, אבל הם כתבו את זה. הם קרחו את זה בדין הדגודו אגוד. עכשיו, מה הדין? הרי למעשה מה יש פה? גודו אגוד. כלומר, הגבר אומר, אני רוצה לקנות, והוא נוטה לעצמו את זכות הקדימה בגלל שתלתולה. נתן לך את הסברה הזו שתלתולה. אבל בדין הדה גודו אגוד, אם אדם אומר, מה זה גודו אגוד? כן, או אני אקנה אותה. אז אומר אדם, אני רוצה לקנות, תביא את הכסף, אני אלך להשיג כסף. אין כזה דבר. או שאתה מביא הרגע את הכסף, ויש לך זכות קדימה בדינה דגודו אגוד, אין לך הרגע את הכסף, אז הולכים לצד שלישי, כי הרי דינה דגודו אגוד זה שכל של ישר, ישר והטוב, מה אכפת לך? שיקנהו, הוא הרי, בוודאי הוא מצרן, הוא בתוכו. אבל אם הוא אומר לך, אני צריך להביא את הכסף מבחוץ, אז אני צריך להתעצם עם הצד שכנגד, ואז אני אעשה גודו אגוד, זה לא נקרא גודו אגוד. אז אם כן, בזה עמד רווח והצלה לאישה הזו. אמרנו לגבר, אתה מביא עכשיו את הכסף? לא, מה אתה רוצה? לנהל לי את הדיון דברים, ואם זה להביא את הכסף, אז אין עליך, לא עומד לזכותך, אפילו אם נגיד טיטול, ולמעשה, הרי כתוב בפסקי דין שם על הבית דין הגדול, שאם בית הדין רואה סברה, למשל כמו במקרה שלנו, טיטול לדיגברי, בסדר, אבל לה יש ילדים, כנגד הגברה שלך, היא לא אישה לבדה, כל הילדים איתה, כל המשפחה קטנים איתה, אז זה מאזן את זה, וזה מתגבר על זה, ולכן, בסופו של דבר בית הדין הגדול קיבל את העמדה הזו, כלומר, בכזה מקרה הוא לא יכול לתעתע ולא יכול לשחק, ומיד יהיה כינוס נכסים, יתמנו ונגמר. אז אין לי אלא לחתום בברכות ובתודות למורנו ורבנו, שהוא כל כך הדבר בציפור נפשו, ובאמת אנחנו מתפללים שתהיה לו סייעת דשמי, כשם שהיה בעבר, כך יהיה בעתיד, וקוים בו, ואשיב השופטר כבראשונה, ויוצא הרכב התחילה, אחריכן יקרא לך, ויוצא דקריה נאמנה, אמן.